שלום, ברוכים הבאים, שמי גל גנות. אתם מאזינים לפודקאסט הגיגית, מחשבות על ניהול. היום אני רוצה לעסוק בנושא שהוא לדעתי אחד הנושאים היותר פשוטים, לפחות להסביר, וזה חשיבה מחוץ לקופסה. עכשיו, אני חושב שהייתי יכול לסכם את הנושא בלהגיד שחשוב לחשוב מחוץ לקופסה, חשוב להיות יצירתי, חשוב לנסות לחפור בכל מיני מוסכמות ניהוליות ואפילו חברתיות שקיימות במקום העבודה, וגם אני מניח שאתם מכירים שיש כל מיני דרכים מעניינות לעשות את זה, כמו לעשות מין ימי out of the box כאלה, יש כאלה שעושים את זה שבוע, זה יכול להיות בכל מיני הקאטונים למיניהם, יש כל מיני אפילו מנגנונים שהמטרה שלהם היא לגרום לאנשים לחשוב מחוץ לקופסה. אני האמת לא רוצה להתעמק יותר מדי בנושא של למה זה חשוב לחשוב מחוץ לקופסה, וגם מה הדרכים לחשוב מחוץ לקופסה. אני אנסה לטעון שיש איזשהו מיינדסט שצריך לאמץ. תמיד צריך לנסות לחשוב האם אנחנו נמצאים בדרך הנכונה, והאם יש דרך לצאת מהדרך הנכונה הזאת, ואולי למצוא דרכים עוד יותר נכונות ועוד יותר מדויקות. ודבר אחד שאפשר להגיד בפרק הזה, זה הסיפור של העובדים החדשים. אני חושב שעובדים חדשים הם אנשים שבדרך כלל מביאים איזושהי רוח רעננה, הם לא מכירים את המוסכמות ואת הנורמות. כשמגיע עובד חדש, הייתי נזהר ולא מכניס אותו לאיזה קור היתוך כזה כדי שיראה בדיוק כמו כל שאר העובדים, אלא לנסות לשמר את היכולות המיוחדות שלו ולהגיד לו שאנחנו מעודדים במקום שלנו חשיבה יצירתית. בכל מקרה, מה שרצה לומר היום זה לא דווקא להיכנס לעומק לסיפור של החשיבה היצירתית ומחוץ לקופסה, אלא פשוט לספר שני סיפורים שמלווים אותי הרבה שנים, שתמיד מחזקים בי את התחושה של החשיבות הזו של היציאה מגבולות הגזרה ויציאה מגבולות הקופסה שלפעמים קובלת אותנו, ולפעמים אפילו שאנחנו לא מודעים אליה, היא גורמת לנו לחשוב בצורה מצומצמת באופן מוגבל. אז שני סיפורים להיום. אחד, הסיפור הראשון הוא סיפור מתקופת התיכון שלי, האמת, באמת לפני הרבה שנים. השתתפתי בזמנו באיזושהי תחרות רובוטיקה. תחרות, אני מניח שחובבי הז'אנר מכירים, נקראת FIRST, for Inspiration and Recognition of Science and Technology. תחרות מגניבה להלאה לחשוב חובבי הז'אנר. כשמדברים על לבנות רובוט, אז בנינו רובוט, שקל כמה עשרות קילו, התעטף בתחרות גם בארץ ואחר כך גם טסנו לחול. ופחות חשוב רגע מה בדיוק הייתה המטרה של התחרות הזאת, הם יכולים לדמיין רובוטים שמשחקים כדורסל אחד נגד השני, זה פלוס מינוס מה שזה היה. מה שאני רוצה לספר זה שזה הייתה תחרות אמריקאית, וכשזה תחרות אמריקאית החוקים היו מאוד ברורים ומאוד מסודרים, קיבלנו ספר של עשרות עמודים עם מה מותר ומה אסור לעשות, ואני מתייחס כרגע רק לאיך מותר ואסור לבנות את הרובוט, וכמובן שהיו הגדרות מאוד חדות וברורות לגבי הגודל של הרובוט. רובוט היה בסגנון טבעה, היה מדדים של אורך, רוחב ועומק שהיית חייב להקפיד עליהם. עכשיו, כדי לנסות לדמיין בערך, תנסו לדמיין שלפי מה שהוגדר בספר הזה, הרוחב של הרובוט הוא נגיד היה באזור ה-30 סנטימטר, העומק שלו גם באזור הנגיד 30-40 סנטימטר, והגובה היה למשל מוגבל בנדמה 50 או 60, משהו כזה, סנטימטר. זאת אומרת, הרובוטים היו באמת אמורים להיות בין איזה מרובע על הקרקע, מין איזה ריבוע על הקרקע שעולה למעלה ויוצר את הטבע הזאת. מקווה שהצלחתם לעקוב אחרי זה. ובסופו של דבר זה היה הגבלות, וככה כמובן כולם ניסו למקסם על הגדלים האלה כדי לייצר איזשהו רובוט שהוא יהיה מסיבי ויוכל באמת לבצע את המשימה כמו שצריך. בכל מקרה, מפה לשם בנינו רובוט, היה חוויה מרתקת, למדתי לזה הרבה מאוד דברים, ולא רק דברים שקשורים לרובוטיקה והנדסה. היינו בתחרות בארץ, ניצחנו, הגענו לארצות הברית, באמת הייתה חוויה מאוד מעניינת, זה היה באטלנטה, ג'ורג'יה, ומה שאני רוצה לספר זה שבעודנו הישראלים הזכוכים מסתובבים בין הקבוצות האירופאיות והאמריקאיות, אז ראינו איזושהי קבוצה אחת שללא ספק בריאתנו לא קראה את הנהלים. מה זה אומר לא קרה את הנהלים? אם הנהלים היו שגובה הרובוט מותר לו להיות עד 50 סנטימטר, הם בנו איזה רובוט מגוחך שהיה פחות מ-30 סנטימטר בגובה. ואם מדברים על זה שהאורך שלו היה צריך להיות עד 30, אז הם עשו איזה משהו מוזר של איזה 45 סנטימטר באורך. עכשיו, הסתכלנו על זה, ובאמת ביהירות ישראלית כזאת, באנו ואמרנו אחד לשני בעברית, בונה, הם אפילו לא יעברו את המוקדמות, כלומר, אפילו את השקילה של הרובוט לא יעבירו אותם. עכשיו, בארץ עשינו תחרות מוקדמת כדי להגיע לחול. בחול, התחרות הראשונה הייתה התחרות באטלנטה, מה שאומר שיש באמת סיכוי סביר שמי שלא קרא את החוקים עלול להיפסל במקום עצמו. סבבה, אז איך אנחנו ראינו, תודים, צחקנו כמו תיכוניסטים, זלזלנו באחרים, צחקנו והמשכנו ללכת. עכשיו, אני לא יודע מי מכם כבר הבין את הקאץ', אבל מה שהיה מדהים זה שכשהתחילה התחרות, והיה שם משהו כמו 1,600 קבוצות, כשהתחילה התחרות, במקרה אחד מחברי הקבוצה ראה את הקבוצה המוזרה הזאת משתתפת. מה שעשו הקבוצה הזו, הם הניחו את הרובוט שלהם בשנייה הראשונה של המשחק, בעצם על הצד. כלומר, הגלגלים שלו שהוא היה אמור לנוע עליהם, היו באוויר. תנסו לדמיין אוטו מונח על הפגוש. עומד בצורה מאוד מאוד מוזרה, ברור שהוא לא יכול לזוז, כלומר הגלגלים שלו באוויר, וככה מתחיל המשחק. עכשיו, אנחנו כמובן היינו בהלם, הסתכלנו ולא הבנו מה קורה שם, ובעצם הפעולה הראשונה שהקבוצה הזו עשתה, ברגע שהתחיל המשחק, כשהתחיל התחרות, הם לחצו לאיזשהו כפתור שהפיל את הרובוט, אוקיי? היו שם קפיצים חזקים כאלה שבלמו את הנפילה, ואז מה שקרה ששתי שניות אחרי שהתחיל המשחק, הרובוט שלהם עמד על הקרקע עם הגלגלים על המשטח, והוא ללא ספק היה הרובוט הכי יציב מכל הרובוטים שהיו על המגרש. כי בעצם הם השתמשו בגובה כבעצם באורך. כלומר, הם יצרו רובוט שבמקום שיהיה גבוה כלפי מעלה, הוא היה גבוה קדימה או בעצם ארוך ויציב. החשיבה הזו מחוץ לקופסה של לקחת את הנהלים ולנסות לחשוב איך אפשר להשתמש בהיתר שנתנו לבנות לגובה ולהפוך אותו לבנייה קדימה כדי שהרובוט יהיה יותר יציב, בעיניי זה היה מדהים. ואני חושב שהמעבר הזה מהיהירות והזכיחות הישראלית להרצה של ההבנה של מה שהחבר'ה לעשו, הזינוק הזה מהתהום להר, עד היום הותיר בי את החותם. באמת, דרך אגב, הרובוט שלהם הגיע מקום שלישי מתוך איזה 1,600. אז באמת זה היה פשוט מדהים הרעיון הזה. אז זה ככה הסיפור הראשון שרציתי לספר. הסיפור השני, הרבה שנים אחר כך, היה כשהייתי בצבא, הייתי מפקד בצבא, והיה לנו איזשהו נוהל, שבמקום העבודה שלנו, היה טלפון שהיינו יכולים להתקשר לכל מיני אנשים בעת הצורך, והיה לנו, בצד בדיוק השני של המחלקה, היה איזשהו לוח גדול, לוח מחיק, ומישהו פעם, לפני הרבה זמן, כתב על הלוח המחיק הזה, רשימת אנשים רלוונטיים בשעת חירום ואת הטלפון שלהם. זה יצר מצב שאם היית רוצה להתקשר לאיזשהו מישהו, מה שהיית צריך לעשות זה להסתכל על הטלפון או לבקש מחבר שלך להקריא לך את הטלפון שרשום ללוח בצד השני של המחלקה, או לעשות את הפעולה המעניינת של לחייג ספרה, להסתובב אחורה, להסתכל על המספר, להסתובב חזרה, לחייג עוד ספרה וככה הלוך חזור עד שסיימת את כל המספר. התיאור של זה היום נשמע מגוחך, אני מסכים, אבל פשוט זה מה שהיה, אוקיי? כשאני הגעתי בתור חייל צעיר למקום הזה, ככה עבדו. ומעולם לא חשבתי שאפשר לעשות משהו אחר, כי זה מה שאמרו לי וזה מה שעשינו. ואתם מבינים לאיפה זה הולך, הגיעו חבר'ה חדשים למחלקה. ממש, אחד החבר'ה הצעירים הגיע, ואני חושב שביום השני או השלישי שלו, הוא שאל, תגידו, אפשר אולי להכין איזושהי רשימה מקבילה לרשימה שיש על הלוח? אני פשוט אכתוב על דף רגע את הטלפונים האלה, ובוא נדביק את זה רגע ממש מעל הטלפון כאן, כי אולי זה יקל על אנשים שמתקשרים, במקום שיסתכלו ללוח, פשוט שיחייגו. עכשיו, הייתה איזו שתיקה מביכה, איזה 2-3 שניות, שבה כל הקצינים כזה מסתכלים על החייל הצעיר הזה, אני ביניהם, וכולנו מנסים לחשוב בראש, מה אפשר להגיד לו שיבהיר לו שזה רעיון ממש גרוע. כי אנחנו פשוט לא יכולנו לתאר את זה שעובד שהגיע ממש לפני יומיים, עלה על רעיון מהפכני שמשנה את כל הדרך שבה אנחנו עושים טלפונים בשנים האחרונות. והשתיקה המביכה הזו המשיכה יותר ויותר, ובסוף מישהו אמר, תשמע, נראה לי ששווה לנסות. כמובן שזה מה שעשינו, וזה היה הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם, ובאמת הסיפור הזה של בעיות שהשתרשו, כל מיני דברים שהם כבר מקובעים וקבועים רק בגלל שעבר הרבה זמן, זה אחד האתגרים הכי גדולים של מנהלים ועובדים, לנסות לאתר אותם, ואם צריך לעקור אותם מהשורש, כי אולי יש דרך יותר יצירתית וחכמה לעשות את זה. בכל מקרה, רציתי לעסוק היום בסיפור הזה של חשיבה מחוץ לקופסה. אני חושב ששני הסיפורים האלה שלפחות מלווים אותי הרבה שנים, הם סיפורים שממש מוכיחים את זה, שאם אתה משקיע ומנסה לחשוב איך אפשר להיות יותר טוב כל הזמן, ולא להיות כפוף לנורמות שכבר היו שם לפניך, או שכולם נועלים על פיהם, אז זה מתכון להצלחה, ואני מקווה ששכנעתי אתכם בזה. אני מניח שגם לא הייתי צריך להעמיק הרבה, כי זה נושא שהוא די מוכר. ולגבי השאלה, איך חושבים מחוץ לקופסה? בעיניי, תרבות, 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 כל הזמן לדבר על זה, כל הזמן לנסות לייצר או מוסדות או אירועים או פעילויות שיכולות לעזור לזה. אני חושב שעובדים חדשים הם מפתח, צריך לעודד אותם לחשוב מחוץ לקופסה, ואני חושב שגם עצירות מדי פעם לשבת ולחשוב האם מה שאני עושה עכשיו הוא הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, ואולי צריך לעשות את זה בשיטה אחרת ובדרך אחרת. כל הדברים האלה הם דברים חשובים. אני מקווה דרך אגב שמאזיני הפודקאסט הזה יוכלו מדי פעם לשמוע איזשהו משהו ולהגיד, בוא'נה, אולי כדאי שאני אעשה את זה ככה ולא כמו מה שאנחנו עושים היום. או להפך, מה שגל אמר זה נראה לי על הפרצוף, אבל אולי אני אחשוב על דרך יותר טובה לעשות את זה מאשר מה שהוא אמר. אז גם בשביל זה אני פה. אז שוב, תודה לכולם, מקווה שאהבתם, ונתראה בפרק הבא.